טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו את דף מספר 1, שני עמודים וטיפה, ושאלות ביחס לתשתית הזאת, שהיא בעצם, הייתי אומר, היסוד שעליו אנחנו ננוע לאורך כל הדרך. רוני, בכבוד. רק שנייה, חבריה, מניסיון שלנו, השאלות האלה הן הדבר הכי חשוב שקורה בשיעור, כי לפעמים אני לא תמיד מדייק את הדברים, השאלות האלה מחדדות מאוד, אז כדאי להקשיב ו... כן.
שאלה מה הנושא האחרון שלנו דיבר, האם אפשר להבין הופעה רוחנית ציודית לפני שהיא הופיעה בפועל? ודיברנו שהמהות של ישראל הופיעה עוד לפני...
מה זאת אומרת הופעה רוחנית? מהות, מהות רוחנית, מהות. אז בוא נאמר את זה אחרת. שואל רוני, האם אפשר בעולם הזה להבין את המהות הרוחנית לפני הופעתה במציאות המעשית בפועל? אז כמובן שהתייחסנו להערה הזאת, ואמרנו הסדר הנורמלי שאנחנו פועלים בעולם זה מהחוץ פנימה. כלומר, אנחנו קולטים את הקרניים, ולאט לאט רוצים לחשוף את השמש. נכון? הרופא רואה איזושהי תופעה גופנית מסוימת, והוא רוצה להבין את הסיבה שלה. נכון? הוא לא יודע מיד את הסיבה. הוא רואה תופעות, הוא רואה התנהגויות. כן, הוא רואה סימפטומים, אבל הוא לא מבין בעצם מה השורש של הדבר. אז עושים בדיקות, ואז מזהים מה בעצם סיבת הדבר. אנחנו קוראים ספר, כמו שאמרנו, בין 1,000 עמודים, ולאט לאט מתחילים לחשוף את המסר. אז בעולם שלנו, בעולם החומרי המעשי שלנו, הסדר הוא מהחוץ פנימה. מהפרטים אל הכלל, מהקרניים אל השמש. נכון. אבל כשאנחנו עסוקים בבירורים רוחניים, ובפרט שהתורה אמרה לך, בראשית, אין ראשית אלא, אז התורה אמרה לך, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. אז נכון שמבחינה מסוימת, גם לימוד תורה, יותר קל ללמוד אותו כפרטים, עד שאתה חושף מתוך הפרטים את הכלל, אבל לפחות או בשלב השני, או ודאי בשלב הראשון, אם זה אפשרי, וודאי בלימוד אמונה, אנחנו צריכים לברר את הרעיון המרכזי, כמו שראינו בדברי הרב ציודה, לגבי, סתם כדוגמה, ספר נצח ישראל שהוא הזכיר פה, שספר נצח ישראל זה רעיון אחד גדול, אז אני לא עכשיו מחטט חיתות סעיפי בכל אחד מהפרקים, אלא עובר לספר בבקיאות, נקרא לזה ככה, ולאט לאט נחשף הרעיון הראשי, ואז אחר כך אני אחזור לספר שוב בבקיאות, ואז אני יותר אדייק את הפרטים שראיתי מקודם. עכשיו, אנחנו נראה שמה שאנחנו נעשה פה, אנחנו נלך בשני המסלולים. כלומר, מצד אחד כן ננסה להבין את המהות הרוחנית עוד לפני ההופעה המעשית, והמהות הרוחנית הזאת נקראת ישראל, המהות הרוחנית הזאת נקראת תורה, ואנחנו לא ממציאים עצמנו, חז"ל אמרו לנו מה זה. אז אנחנו נלמד מה שחז"ל אמרו. מצד שני, אנחנו גם נראה שלפעמים נגיע למהות מתוך הפרטים. אבל בגדול, אנחנו מחפשים את הראשית, אנחנו מחפשים את הכלל האיכותי, שממנו אנחנו יכולים להסביר לעצמנו ולהיות שותפים בזה ביחס לכל הפרטים והכלל הכמותי. אבל השאלה שלך היא ודאי במקום, וכאן, ולכן אמרתי גם בתחילת בשיעור הראשון, אני חושב, שמה שאנחנו עושים כאן זה דבר קשה. זה קשה לא רק כי זה מופשט, אלא זה קשה כי זה נוגד את הסדר הרגיל. אבל זה מה שחז"ל אמרו, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. אני אגיד את הרגע אולי אחרת, וגם את זה אני חושב שהזכרנו בשיעור. כשמשה רבנו היה בהר סיני, והוא ירד אחרי 40 יום, הפסוק המסכם, או הפסוק שעומד בצומת, בין 40 יום שהיה בסיני לבין הירידה, הוא הפסוק הבא. ויהי כחלותו לדבר איתו, ויתן לו שני לוחות אבנים, וכו'. על המילה כחלותו אמרו חכמים כמה דרשות. דרשה אחת, הדרשה הפשוטה, המילה כחלותו מלשון קלה, כף למד ה. לחלות משהו זה לסיים אותו, קיליתי את המלאכה. האש קלתה, כן? כלומר העצים קלו, אין יותר עצים, האש שרפה אותם. אז אפשרות ראשונה, ויהי כחלותו, זה פשט הפסוק, ויהי כחלותו לדבר איתו, כשהקדוש ברוך הוא קילה, סיים לדבר עם משה, ויתן לו שני לוחות אבנים, וירד משה עם שני הלוחות. הבנה ראשונה. הבנה שנייה, ויהי כחלותו לדבר איתו, אל תקרי כחלותו, אלא כקלתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא חתן, ועם ישראל הוא קלה, ומשה רבנו הוא השושבין בין החתן לקלה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו הולך לתת כחתן, מתנה לקלה, שני לוחות אבנים. אז ויהי שהחתן נתן לשושבין מתנה לקלה, ויהי כקלתו לדבר איתו. פירוש שלישי לענייננו, שואל המדרש, וכי אתה מעלה על דעתך שהתורה שעליה נאמר ארוכה מארץ מידה הורחבה מניין למדע משה ל-40 יום, זה לשון המדרש. כלומר, מה בעצם השאלה? התורה היא אינסופית, כל כך הרבה פרטים. בואו ניקח דוגמה. תעלו לספרייה של מכון מאיר, האם אפשר לעלות על הדעת שמשה רבנו, גאון ככל שיהיה, למד את כל מה שכתוב בספרים במשך 40 יום. איך אפשר? עכשיו אני, אם היו שואלים אותי, אם אני הייתי אחד מחכמי המדרש, הייתי אומר כן. למה כן? א', משה רבנו הוא התלמיד המצטיין בהיסטוריה, ב', הקדוש ברוך הוא המורה המצטיין בהיסטוריה, ב', ג', הר סיני זה הבית ספר המצטיין בהיסטוריה. אז המפגש הקטלני המשולש הזה בין המורה הכי טוב, התלמיד הכי טוב, הבית ספר הכי טוב, יוצר תוצאה שהתשובה עליה היא כן. כן. עונה המדרש, לא. התורה שעליה נאמר ארוכה מארץ מידה וחווה מן ים, לא יכול להיות שהמורה הטוב, הכי טוב במחאות הקדוש ברוך הוא, והתלמיד הכי טוב במחאות משה רבנו, והבית ספר הכי טוב במחאות הר סיני, לא יכול להיות שהמשולש הזה הביא את משה רבנו לדעת כל התורה כולה. אלא, מה זה ככלותו? כללים, כללים לימדהו הקדוש ברוך הוא למשה. אז מה הקדוש ברוך הוא לימד את משה? כללים. אז בתחילת המפגש שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, דרך השושבין שנקרא משה, כשהשושבין הזה לוקח את התמצית של התורה, שהם שני לוחות אבנים, שהם בעצם סיכום של כל מה שאומר ב-40 יום, שני לוחות אבנים האלה זה בעצם כללים לכללים שהוא למד במשך 40 יום. כלומר, מה בעצם חזר רצו לומר פה? שהדרך הנכונה להיפגש עם הפרטים היא הכללים. דרך אגב, על פי המדרש הזה, למרות שיש כאן איזה קושיה ומה שאני להגיד, לפי המדרש הזה, אפשר להבין את הגמרא המשונה שכולנו מכירים אותה. שרבי עקיבא היה דורש בתילי תילים של אותיות, ומשה רבנו ישב בשיעור של רבי עקיבא, ולא הבין בכלל מה רבי עקיבא רוצה, וחלשה דעתו של משה רבנו. עד שאמר רבי עקיבא למשה רבנו, ההלכה למשה מסיני, אומרת הגמרא, ית ודעת היו, ית ודעת היו. זאת אומרת, מה חזר רצו להגיד בגדול במדרש הזה, שרבים על דק בפרטים, בגדול, משה רבנו למד את הכללים. רבי עקיבא, מכוח הכללים של משה, פירט את הפרטים. כשמשה רבנו פגש את הפרטים בשיעור של רבי עקיבא, שהמשפט קצת לא נכון, כן? אז הוא לא זיהה, כאילו, כן? הוא לא זיהה שבעצם הפרטים האלה זה התפרטות של הכללים שהוא למד. חלשה דעתו. יכול להיות שרבי עקיבא יש לו כזאת בקיאות היקפית ולי אין. אמר לו רבי עקיבא, מה אתה מוטרד משה רבנו? זה הכל ממך, הלכה למשה מסיני. כל הפרטים האלה זה התפרטות של הכללים שאתה למדת. נחה דעתו של משה. אז יש הדרכה. לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. ומשה רבנו למד את כל התורה כולה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה בסיני, מה שאומרת הגמרא בברכות, לפי המדרש בקיטיסה, בשמות רבה, זה לא כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, המילה כל זה כל הפרטים. אלא כל מה שתלמיד ותיק זה כל מלשון הכללים, הכללים שמשה רבנו, הכללים שעתידים להתחדש, משה רבנו למד אותם. טוב, יש הרבה מקורות לעניין הזה. לכן אנחנו כאן צריכים ללמוד את הכללים. זה קשה. זה קשה כי זה מופשט, כי זה נוגד את סדר הלימוד הרגיל, אבל זה הכרחי. ואם היינו לבד במערכה, אז מי אנחנו שנגיד מה הכללים? אני יודע לפגוש את הפרטים, אבל מי אני שנגיד את הכלל? אבל הקדוש ברוך הוא סימן לנו את הכלל. אני חוזר רגע לדוגמה שהזכרנו באחד השיעורים, והיא דוגמה פשטנית, אבל היא טובה. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי עלינו. ולכן שהוא זרק אותנו מהמסוק, לנווט בעולם הזה ואת העולם הזה ולהביא אותו אל היעד, לא רק אנחנו באופן אישי ולא רק ישראל, העולם, האנושות, העולם, העולמות, כי העולמות מושפעות מהעולם שלנו. אז כשהקדוש ברוך הוא זרק אותנו מהמסוק ואמר לנו, קדימה, הסתער, תכבשו את היעד, הוא לא היה אכזרי עלינו, הוא נתן לנו מצפן ומפה, הוא הכין לנו את הניווט, ישבנו כל היום, הכנו את הניווט לקראת הלילה. זה לא שפתאום אנחנו נוחתים בלילה בלי הריח, לא מזהים איפה אנחנו נמצאים, אין לנו מושג לאן הולכים, לא יודעים איפה ודי, איפה הר, איפה שדה מוקשים, איפה בורות, אין לנו שום מושג, אין לנו מפה, אין מצפן, קדימה הסתער. מה זאת אומרת? אם זה היה ככה, זה אכזריות אלוקית. איך אפשר בכלל להגיע למשהו? ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו מפה, נתן לנו מצפן. ואנחנו מחויבים ללכת לפי המפה והמצפן האלה. בראשית, אין ראשית אלא. עכשיו, יש הרבה ראשיתיות, אבל מה הראשית שקדמה להכל? שהיא התרכיז שמנה משקיפים על הכל? מהי נקודת התצפית שמנה מתצפתים על הכל? דרך אגב, רק כדי לסבר רגע את האוזן, עוד איזה הערה לרוני, בואו נרגיש שאנחנו מתקדמים רגע לדף 2. תסתכלו רגע במקור אחד בדף 2. מקור אחד ומקור שתיים. בואו נתחיל במקור אחד. אם הייתי שואל אדם, תגיד, 613 מצוות, עשה, לא תעשה, זה כללים או פרטים? מה הייתם אומרים?
פרטים.
פרטים. עכשיו, בואו נחשוב רגע עוד חצי דקה. אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, ויש לו אין סוף הופעות, כלומר אין סוף התפרטויות, אז 613 ביחס לאין סוף, זה פרטים או כללים?
כללים.
ראיתם 10 שניות, התהפכנו. כלומר, נכון ש613 ביחס לאחד או למאה זה הרבה, אז זה פרטים. אבל ביחס לאינסופיות האלוהית, זה כללים. אז שהקב"ה נתן לנו 613 מצוות, עשה לא תעשה, הוא בעצם גילה לנו את 613 הכללים הרוחניים, המתפרטים לתפקודים טכניים מעשיים הנקראים מצוות עשה לא תעשה, שדרכם הוא מתגלה בעולמו. אם כן, אם היינו שואלים, מהו מספר הכללים הראשוני שהקב"ה נתן לישראל, כדי להופיע אותו בעולם, אומן באומנות, תשובה 613. יפה, אומרת הגמרא במכות, דרש רבי סמלאי, יש אומרים שמלאי, 613 מצוות נאמרו למשה, 365 לאווין כמניין ימות החמה, ו-248 עשה כנגד איבריו של אדם. טוב, את זה נלמד בשיעור מהר"ל בעזרת השם בשבוע הבא, מה המשמעות הפנימית של הגמרא הזאת. והגמרא לומדת, אמר רב אמנונא, מה יקרא, מאיפה לומדים, 613, תורה הציבה לנו משה מורשה, קהילת יעקב, תורה בגימטריה שיעית 111, כלומר תורה, תעשו אחרי זה חשבון 611, אבי, אנוכי ולא יהיה לך עוד שניים, שמפי הגבורה שמענו, אם כן קיבלנו 613. בקיצור, 613 כללים המגלים את סך ההופעות העקרוניות של הקדוש ברוך הוא בעולמו. את צריכים להופיע בעשה לא תעשה, דרך ישראל. בסדר, קבל כרגע את המשפט הזה כנתון. אומרת הגמרא, אמר רבי סמלאי, בא דוד ועמידן על 11. דוד מצמצם עכשיו, מ-613 ל-11. כמה זה באחוזים 11 מ-613? לא עשיתי חשבון, כמה זה? בערך? 3% נגיד. רואים שאתה איש כלכלי. נגיד, 3%, זאת אומרת, עד עכשיו היה 100%, עכשיו 3%. למה דוד מצמצם? מה רע לך ב-613? אלא נכון ש-613 זה כללים לעומת האינסופיות של ההתפרטות האלוקית. אבל 613 ביחס לאדם, כמו שאמרתם בהתחלה, זה התפרטות. את צריך יותר למקד את ההתפרטות, לחפש את הכלל האיכותי, את התרכיז. בא דוד העמידן על 11 על פי הפסוק בתהילים, מזמור לדוד, מי יגור באוהליך, משכון בר קודשך, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת, הלאה. יפה. נדלק קצת, בא ישעיהו, ועמידן על 6. הלאה. בא מיכה, מדלגים, ועמידן על 3. הלאה. קצת שמאל. חזר ישעיהו, שורה ראשונה למעלה בעמודה האמצעית, חזר ישעיהו ועמידן על 2, ואז יש שם איזה קושייה, שורה שנייה לפני סוף הפסקה הזאת, אלא בא חבקוק ועמידן על 1. אם כן, אם אתה רוצה לגלות את כל האינסופיות האלוהית, אתה יכול לגלות את האינסופיות האלוהית הזאת דרך הכלל האחד, התרכיז האחד, התמצית האחת, שעכשיו הולך לומר חבקוק שהיא התמצית. מהי התמצית? שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אז מהי התמצית? אמונה, חיים. אמונה. עכשיו צריך ללמוד מה זה אמונה. זה השיעור שלנו, בעניין אמונה. מה זה אמונה? ומה זה צדיק? ומה זה יחיה? אז העמיד את הכל על אמונה. כן, רק כדי שתראו שהקודמים לא העמידו את הכל על אמונה. למשל, ישעיהו, לפני חבקוק, חזר ישעיהו ועמידן על 2, שנאמר שימרו משפט ועשו צדקה. אז מה עם 2? משפט וצדקה. בא עמוס, זה דילגנו מקודם, סליחה, ועמידן על 1, שנאמר כה אמר השם לבית ישראל, דרשוני וחיו. דרשוני, לא יודע מה זה דרשוני. מה התקיף לרב נחמן? אלא בחבקוק עמיד על 1. כלומר, זה שחבקוק עמיד על צדיק באמונתו יחיה, זה לא מה שכולם אמרו. וכך מסתיים את הסוגיה. כלומר, כנראה שכולם הודו לחבקוק שהוא צודק. אז מה בסיס הכל? אמונה. מה זה אמונה? פגישה בין אומן לאומנות. איך הקדוש ברוך הוא מגלה את הפגישה הזאת ואיך אנחנו יכולים לחשוף אותה ולהיות שותפים איתו? זה אנחנו אומרים ללמוד. אז הנה אתה רואה גמרא שמחפשים את הכלל האחד. יותר חריף מזה, יותר ברור מזה. אומר הרמח"ל בהקדמתו לספר דרך השם, מקור 2, דף 2. אומר הרמח"ל, למה הרמח"ל שם מברר למה הוא כתב ספר דרך השם? מה צריך את הספר הזה? הרי המטרה זה לא לכתוב סתם ספרים, המטרה זה אולי להשלים איזשהו חוסר שעדיין לא הופיע במציאות. אז מה, איזה חוסר ראה הרמח"ל כדי לכתוב את הספר דרך השם? ואני מזכיר לכולנו שספר דרך השם זה ספר יחסית בסיסי מאוד ויסודי מאוד, שנלמד בכל הזרמים והגוונים של עולם התורה. אז הרמח"ל מסביר בהקדמה למה הוא כתב את הספר הזה. איך אפשר ללמוד ספר דרך השם בלי המשפטים האלה? בואו נראה. ואומנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם. ואי אפשר לו לדעת כולם. אז אם כן, אם מישהו מגיע למכון מאיר, ועולה לבית המדרש מקף לספרייה, כאן בחומר מלך לספרייה של מרכז הרב וכדומה, ונכנס יאוש בליבו ובמוחו, מתי אני אדע את כל התורה הזאת? אין סיכוי שאני אדע את כל התורה הזאת. עשה אחורה פנה, חזר לשפת הים. אומר לו הרמח"ל, לא. אומנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד, מאכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לא לדעת כולם. וואו, איזה משפט. גאון עולם, קדוש עולם, הרמח"ל. אי אפשר לדעת כולם. אני לא רוצה להגיד משפט כזה, אבל אולי זה מה שכתוב פה. אדם לא צריך לצפות לדעת את כל פרטי התורה כולה, לכל פרטי פרטיה. מישהו פה מבין בהדפסת ספרים? לא. כמה ספרי קודש מודפסים בממוצע ביום רק במדינת ישראל? ביום. לא, כמה ספרים ספר חדש, אני מכוון. חמישה ביום. רק קודש. רק קודש. בואו נאמר מודפסים המון ספרים. נכון? אין בספרי המקום לכל הספרים. תראו את הרימות הספרים שמגיעים למכון מיר מדי פעם, ארגזים, ארגזים של ספרים. אין מקום לאנשים בבית. אדם אחד יכול ללמוד, לקרוא את כל מה שכל אחד כותב על התורה? אין סוף. כל אחד מאיתנו למד את כל הראשונים והאחרונים על הש"ס, עד הסוף, עד הרש"ש האחרון שם על המסכת. כללים, כל התורה כולה, כולה מלשון כלליה. כמו שאמרנו, ויהי ככלותו, כללים, כללים לימד הקדוש ברוך הוא למשה. כל מה שתלמיד ותיק, כללים שתלמיד ותיק. רק שנייה, תראו מה אומר הרמח"ל. אמנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל אדם, ואי אפשר לא לדעת כולם. ואולם אשר ראוי לו שישתדל עליו, אז אם אפשר לדעת כולם, אז אדם מתייאש, הוא רוצה הכל או כלום. אבל השאלה איזה הכל אתה רוצה, האם אתה רוצה את הכל הכמותי, זה טעות. אבל אם אתה רוצה את הכל האיכותי, ולאט לאט תנסה להקיף את הכל הכמותי מתוך הכל האיכותי, אז זה מצוין. או אם אתה לומד הרבה הרבה איכותי, צריך הרבה הרבה כמותי, ודרך זה מבצבץ הכל האיכותי. בסדר גמור, אבל לא להיות באשליה שיש איזו ציפייה לדעת את הכל. אלא צריך לדעת את הכללים, לא את הכל ההתפרטות של, לא הכל ברמה של ההתפרטות הכמותית, הכל ברמה של הכללים האיכותיים. ואולם אשר ראוי לו שישתדל עליו, הוא ידיעת כללים. כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה. וכשישיג כלל אחד, נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים. אני רוצה רגע לתת הצעה, בסדר? אדם רוצה ללמוד הלכות סוחט בשבת. מותר לו ללמוד הלכות סוחט בשבת. בכלל לקחתי מלאכה יחסית פשוטה. בסדר? אתם יודעים מה יותר פשוטה? הלכות כושר בשבת. הלכות כושר. יפה. עכשיו נגיד שמישהו היה מקבץ לפניו את כל הספרות, החל מהפסוקים בתורה עד הספר האחרון שנכתב מחר, היה מקבץ לפניו את כל הספרים רק בסוגיה הזאת, בכל ההתפרטויות המעשיות של הלכות כושר. כמה זמן האדם צריך ללמוד רק את ההלכה הספציפית הזאת בהלכות שבת? כמה זמן? כמה שנים, נגיד. יפה. זה רק לגבי זה. אבל אומר לך הרמח"ל, אם אתה לומד את העיקרון של מלאכת כושר, מה ההגדרה של המלאכה? מה טעם המלאכה? מה החלקים העקרוניים שדרכם המלאכה מתגלית? באיזה מצב אתה לא עובר על המלאכה הזאת? רק אפילו הייתי אומר, כל המשפטים גם שמעתי עכשיו, הם לא נצרכים. אם הייתי לומד את העיקרון של מלאכת כושר, אז אני לא צריך את כל ההתפרטות, כי כל ההתפרטות היא מונחת כבר בעיקרון, הבנתי את העיקרון, אז כל הפרטים כבר אני שוחה בהם. לא צריך את כל הפרטים. מי צריך את כל הפרטים? מי שאין לו עיקרון. מי שיש לו עיקרון, הוא לא זקוק לפרטים.
למה?
כי הפרטים מונחים בעיקרון.
לדייק בעיקרון?
אם אתה דייקת בעיקרון, אז כל הפרטים עד הפרט הכי אחרון, כבר כלול ומדויק בתוך הכלל.
בלימוד העיקרון או בתוך הפרטים?
מה? אתה חוזר לשאלה שלפני 20 דקות. לא אמרנו לא. בסדר? לא אמרנו לא. אבל זה מה שכותב הרמח"ל, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה. וכשישיג כלל אחד נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים, ואם הוא באמת הגיע, לו יצור ציור שאדם יכול להגיע עד הכלל היותר כללי, היותר איכותי באופן הכי מדויק שאפשר, אז זה כולל את כל הפרטים, לא רק מספר רב מן הפרטים. כל הפרטים. זה מה שאמר רבי עקיבא למשה רבנו, הלכה למשה מסיני. ואף על פי שהאדם שלמד את הכללים עדיין לא הבחין שהפרטים האלה הם בעצם תולדה ותוצאה, הם הקרניים של השמש, הם הפרטים האלה הם תוצאה של הכללים שהוא למד, ואף על פי שלא הבחין בהם עדיין ולא הכיר אותם פרטי הכלל ההוא, כי הנה, כשיבוא אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו. הוא יכיר את זה, שהפרט הזה הוא אחד מסעיפי הכלל שהוא מכיר. כי כיוון שכבר ידוע אצלו איננה כללי, אשר אי אפשר להם היות בלתו. וכן המוזל, לעולם יהיו דברי תורה בידיך, כללים ולא פרטים. אז אומר הרמח"ל, כאן משום מה לא מופיע ההמשך. אפשר לקבל ספר דרך השם, אולי כדי לקרוא את זה. למה אני כתבתי ספר דרך השם? אומר הרמח"ל, כי אני ראיתי שבעיית לומדי התורה זה לא שהם לא יודעים תורה. לומדי התורה יודעים תורה. אלא הם לא יודעים, אומר הרב, לסדר, אומר הרמח"ל, הם לא יודעים לסדר את כל מה שהם יודעים סביב למרכז אחד. הבעיה זה לא, אומר הרמח"ל, דלות הידיעות. הבעיה זה חוסר זיהוי הכלל של סך הידיעות שאדם יודע. אז בעיית לומדי התורה זה לא אי הבקיאות. בעיית לומדי התורה זה אי העיון. זאת הבעיה. לכן אומר הרמח"ל, אני כותב לך ספר דרך השם. שבספר הזה אני מדבר איתך רק על הכללים. לא מדבר איתך על הפרטים. טוב, עכשיו יש לנו שיעורי בית רציניים ביותר. מה שיעורי בית? ללמוד ספר דרך השם. בשנתיים הקרובות. בעזרת השם. זאת הסיבה שהרמח"ל כתב את הספר הזה. אני חושב שזה מופיע פה בחוברת שהבעיה זה דלות הידיעות. סליחה, הבעיה זה לא דלות הידיעות, אלא היא היכולת לסדר את הכל סביב לכיוון אחד. יש את זה, גם קראנו את זה מקודם, ראינו את זה, רק שנייה אחת, ראינו את זה בדף אחד, במקור מספר שתיים, תסתכלו רגע בעמודה האמצעית למטה, בעמוד אחד. כאשר רעיון כללי זה מובן, שורה שנייה מלמטה, כאשר רעיון כללי זה מובן, ממילא אפשר להתמודד עם כל הפרטים, כפי שמסביע הרמח"ל, הנה תודה רבה הגיע הספר כבר נקרא, כפי שמסביע הרמח"ל שבעיית לומדי אמונה אינה דלות ידיעותיהם, אלא היא ידיעתם לסדר את כל ידיעותיהם סביב לכיוון אחד. הם אינם לומדים כללים אלא פרטים. וכולי. הגיע דרך השם, בואו אולי כדאי לקרוא כמה שורות. אומר הרמח"ל ככה, זאת פתיחת ההקדמה. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם, כבר נסביר, כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם, מאשר מידיעתם שלא בהבחנה. יש, נגיד אדם יודע, 1,000 ידיעות. אפשרות אחת, שאלף הידיעות האלה מונחות אצלו באיזושהי תבזורת בתא המוח, והן לא מסודרות אצלו לפי מחלקות. המשל שתכף הוא יגיד לנו, משל לאלף סוגי צומח שצומחים ביער, אבל בניגוד לגן בוטני, ששם כל סוג צומח מורכב ומשפחה ותת משפחה ותת משפחה והכל מסודר לפי המסילות והרוגות והשבילים וכו' וכו', אז ביער יש את כל 1,000 סוגי הצומח, אבל הכל בערבוביה. לעומת הגן הבוטני, שיש לך את אותם 1,000 סוגי צומח, אבל הם מסודרים לפי סדר א', מהכלל אל הפרטים, ב', יש איזה מבנה, יש איזה היגיון ברצף וכו'. אז אומר, יתרון ידיעת הדברים, כשאדם יודע דבר או דברים, על מתכונת חלקיהם, כשכל חלק בדיוק בתוכן שלו. כל צומח, כל פרח, כל עץ ממוקם בגן הבוטני בדיוק במשפחה שלו, בערוגה שלו, במחלקה שלו. אז יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם. כל חלק בחלק שלו ויש יחסים בין החלקים והכל מדויק. מאשר מידיעתם שלו בהבחנה. אני יודע את הכל. יש את כל החלקים. אבל אין לי את ההבחנה. זה לא מסודר לי כהרמוניה, אני לא רואה את היחסים בין החלקים. אז אומר הרמח"ל, אני קורא שוב את המשפט הזה, יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיהם כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם. מי ידיעתם שלו בהבחנה? שימו לב, זה לא ידיעה מול אי ידיעה. זה ידיעה בהבחנה מול ידיעה שלו בהבחנה. זה היחס פה. אומר הרמח"ל, למה זה דומה? כיתרון ראיית הגן המיודר בערוגותיו ומיופה במסילותיו ובשורות מטעיו, נקרא לזה גן בוטני, מריאת חורש הקנים והיער הצומח בערבוב. פה יש אלף סוגי צומח, פה יש אלף סוגי צומח. אז מה הבעיה? פה הכל מעורבב. אתה לא רואה את היחס בין החלקים, ובטח אתה לא רואה את כל התמונה, כל בלגן. ופה אתה רואה כל חלק את ערכו ואת עניינו, אתה רואה את היחס בין החלקים ואתה מקבל את התמונה הכוללת. זה מבט אחר לחלוטין. כי אומנם ציור חלקים רבים, והעולם שלנו, כמו שאמרנו, יש בו אינסוף פרטים, והוא נראה כלפי חוץ על מדי פירודה. אין מקור אחד, אין קשר, אין מטרה אחת. ולכן הוא יכול להיראות לעינינו כעל מדי שקרה. אבל זה לא נכון. כי אומנם ציור חלקים רבים אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתית בבניין הכל המורכב מהם, תראו איזה משפט זה. כשאדם יודע כל כך הרבה ידיעות תורניות, אבל הן לא מסודרות אצלו כל ידיעה מדויקת לעצמה, ואחרי זה היחסים בין הידיעות, ואחרי זה הוא רואה את ההרמוניה הכוללת, הוא מבין את העיקרון הכללי האיכותי שממנו כל החלקים האלה יוצאו לפועל. אם האדם לא שייך לכל החשבון הזה, אלא ידיעות, 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 נכון, אדם יגיע למכון מאיר, שיעור פה, חברותא שם, עוד שיעור פה, עוד חברותא שם, עוד לימוד פה, עוד איזה דרשה שם, קרא עוד איזה מאמר, עוד איזה ספר. בלגן, בלגן, יער הצומח בערבוב. הראש מבולבל, הנפש מבולבלת, הכל מבולבל. אומר הרמח"ל, כי אמנם ציור חלקים רבים אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתית בבניין הכל המורכב מהם, אין הרמוניה ואין יחסיות, מדויקת, אצל השכל המשתוקק לדעת, כל אחד מאיתנו יש לו שכל שרוצה לדעת, אבל אם הוא לא יודע בצורה המאורגנת והמסודרת את הכל כאורגן אחד, שמזהה את הכלל האיכותי ואת היחסים בין החלקים של הכלל הכמותי, אז יכול להיות שהוא יודע האדם הזה. אבל השכל המשתוקק לדעת רוצה שהדברים יהיו מסודרים אצלו, מובנים אצלו. ואם זה לא ככה, אינו אלא מסע כבד בלא חמדה, שיגע בו, ייגע מלשון יגיעה, ויהמול ונלאה מלשון לאות, ועייף, והכי הכי חמור, ואין נחת. אין נחת. מי מאיתנו שלמד תקופה, שבוע, שבועיים וכו', סוגיה בגמרא, והוא יודע המון המון פרטים בסוגיה. הוא יודע מחלוקת ראשונים על השואה הזאת. והוא יודע להגיד עוד איזה משהו על השורה שם, וכו'. ובסוף, אחרי שבועיים, אז יש לו חלקים חלקים, צו לצו, קו לקו. על השורה הזאת הוא יודע להגיד את זה, ועל השורה הזאת הוא יודע להגיד את זה, אבל הוא לא רואה את כל התמונה. הוא לא מבין את עמוד השדרה של הסוגיה. איך אדם כזה יכול ליהנות מלימוד גמרא? אני רואה פה את החיוכים המתוסכלים של חלק מהיושבים פה עכשיו. זה לא מצחיק, כי זה תסכול נורא. כי אתה משקיע את הזמן, אתה משקיע את הכוחות, אתה משקיע את הכישרונות, אתה משקיע את המאמץ. משקיע את כל מה שאתה יכול להשקיע, ובסוף הכל איזה בלגן אחד בראש. זה נורא, איך אפשר להבין ככה גמרא, איך אפשר לאהוב ככה גמרא, איך אפשר לרצות לבוא לסדר בוקר, ללמוד עוד פעם מה שאתמול, מה שעוד מבולגן לי מאתמול. אלה שכיחו אליי, אני צודק או לא? קצת או הרבה? הרבה, קוראים לזה נפגעי ישיבות תיכוניות, שמעת? כן. גם נפגעי ישיבות הסדר וגבוהות, לצרינו הרע. אז האדם הזה, השכל רוצה לדעת, אבל השכל רוצה לדעת א' את הכלל האיכותי, ב' רוצה לדעת את הכלל הכמותי על ידי היחסים המדויקים בין החלקים. אבל ברגע שזה לא קורה, אז ייגע בו ויעמול ונילא ויהיה ואין נחת. טוב, יש פה עוד הרבה דברים. תראו איזה משפט, המשפט הבא. ונמצאת, דילגתי קצת, ונמצאת תשוקתו, תורדתו מבלי סובתה, יש לו תשוקה. השכל המשתוקק רוצה ללמוד ולהבין ולדעת ולסדר ולדייק את הדברים. אז נמצא תשוקתו תורדתו מבלי סובתה, התשוקה לא שבעה, היא לא יוצאת לפועל, וחמדתו מחיבתו. במקום שהתורה תהיה חמודה לעיניו, היא מחיבה לו. הזוי. ואין מנוחה. לא כן היודע דבר על אופניו. שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמו שהוא, הוא מבין את הנושא, את שורשו, את יסודו, ממילא את ההתפרטות של הנושא הזה, את היחסים בין הפרטים שהנושא הזה כולל. לא כן יודע דבר על אופניו, שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמו שהוא, כלומר על פי האמת באמת, הלוך ילך והשכל אל אשר יפנה שם, וביופי מלאכותיו יתענג וישתעשע. רבותיי, יש כאן מפתח לשמחה בלימוד תורה. המפתח לשמוח בלימוד, זה אם אני לומד נכון. זה לא אם אני לומד או לא לומד. אם אני לומד נכון. אני יכול ללמוד לא נכון, ואני לא אשמח. מה זה ללמוד נכון? לסדר את היחסים, להרכיב את ההרמוניה בין החלקים, למצוא את הכלל האיכותי שהוא בעצם השורש של כל החלקים האלה. קיצור, גן בוטני. סליחה שאני אומר, ישיבה כגן בוטני. לימוד תורה כגן בוטני. לימוד אמונה כגן בוטני. לא שאני מתיימר עכשיו להיות פה הגן הבוטני, אבל זאת לפחות, זה לפחות המטרה. בניין, אמונה. שזה יהיה מבני, שזה יהיה מסודר, שזה יהיה שיטתי. אתה יודע מאיפה אתה מתחיל, אתה יודע לאן אתה הולך, אתה יודע מה החלקים, אתה מנסה לייחס את החלקים נכון. בלי זה, זה נורא. זה באמת נורא. טוב, יש פה עוד הרבה בהקדמה. הרבה הרבה. ואז אני קורא את מה שקראנו מקודם. דילגתי. ואומנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם, אולם מה שראו לו שישתדל אליו גדיעת כללים, כי כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, כשעשי כלל אחד נמצא משיג מילה מספר מן הפרטים, כל זה ראינו מקודם, וכו' וכו' וכו', וכן אמרו, חכמים זוכרן הברכה, לעולם יהיו דברי תורה בידיך, ספרי כללים ולא פרטיים. אך מה שיצטרך בידיעת הכללים, הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. מהו הכלל הזה, מה הבחינה שלו, ואיפה הגבול שלו, שמי כאן כלל אחר. כמובן, עד שיכול לזהות את כל הכללים. אומר הרמח"ל מדלה, כל זה אני קורא בשם המשפט הזה, והנה על פי הדברים האלה, כלומר, היות אומר הרמח"ל, וראיתי שהבעיה אצל לומדי התורה, ובפרט האמונה, זה לא דלות הידיעות, אלא שהם לא יודעים לסדר את כל הידיעות סביב לכיוון אחד, אין להם כללים, יש להם המון פרטים, אין להם אורגן, יש להם הרבה חלקים, והנה על פי הדברים האלה חיברתי לך קורא נעים, חיבור קטן זה, דרך השם, קטן, קטן. וכיוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בוריים. ספר כללי האמונה והעבודה. באמת יש לנו משימה לימודי חשם. אין ברירה. באופן שתוכל לעמוד עליהם על נכון, והצטיירו בשכלך הציור מספיק מוצל מן הערבו והמבוכה מוצל מן לשון הצלה, ותראה שורשיהם וענפיהם במדרגותיהם בבירוע האפשרי עם השורש מענף, שיתיישבו על ליבך ותקנה אותם בשכלך במבחר של פנים, כלומר גם יש פה הסכמת הסרט, גם יהיה פה שמחת הלב וכולי, ומשם ועלה יקל לך למצוא דעת אלוקים בכל חלקי התורה ופירושיה, ולעמוד על כל סתריה כברכת השם אלוקיך אשר ייתן לך. זה המפתח. והנה נשתדלתי לסדר הדברים בסידור שנראה לי יותר נאות ובמילים שחשבתי מה יותר הגונות, טוב וכולי וכולי. הוא אומר שאסור לוותר על שום דקדוק, כל מילה מדויקת. והנה קראתי שם הספר דרך השם, כי הנה הוא כלל מדרכיו יתברך שמו, שגילה לנו דל נביאיו והודיענו בתורתו. טוב, וחילקתי אותו לארבעה חלקים. ואתה אחי, כל מבקש השם בדרך הזה לך, והשם יהיה עמך, עמך, ונתן לך עיניים לראות ואוזניים לשמוע, נפלאות מתורתו, אמן, כן יהי רצון. רמח"ל. מי לא לומד רמח"ל? מי לא לומד ספר דרך השם? אם הייתי אומר הרב קוק, טוב, הרב קוק. רמח"ל. ספרי, לא לומד דברי תורה בדרך הכללים. הקדוש ברוך הוא, כללים כללים נתן הקדוש ברוך הוא למשה. חבר'ה, מה שאנחנו עושים מתחילת השנה עד היום הזה, אנחנו נוגעים באותה סוגיה, מכל מיני זוויות. אני חוזר על זה חזור וחזור, זה לאט לאט מתחיל להיות מובן ומתחיל להתיישב, כלומר, בהמשך אנחנו נתקדם הרבה יותר מהר, אבל כרגע צריך לייצר את התשתית מה בעצם אנחנו רוצים פה. מה המסילה שאנחנו החלטנו ללכת עליה. והמסילה היא לחפש את הכלל הראשי שממנו יוצאים אל כל התורה כולה. וכשאנחנו נצא מהכלל הזה אל כל הכללים, אל כל הכללי משנה וכל ההתפרטויות, יהיה לנו בניין. ובא חבר קוק אמר, צדיק באמונתו יחיה, זה הכלל האחד שכולל את כל האינסוף, צריך לברר את מושג האמונה. זה בניין אמונה. זאת המטרה. בין הנמונה. איך אפשר ללמוד אמונה לא ככה? איך אפשר ללמוד תורה לא ככה? אני באמת לא מבין את זה. חבר'ה, השקט העוצמתי שיש פה עכשיו, בפרט שאני רואה מולי אנשים עם זקן ועם שערות לבנות, חלקם, ועם קצת ניסיון, גם בלי זקן, עם שערות לא לבנות. אני רואה מולי אנשים מאוד רציניים. באמת. זה באמת רציני. צריך להתייחס ברצינות לסוגיה הזאת. יש לנו פה עבודה, מסע. היום יותר טוב מאשר לפני שבועיים. מה? יותר טוב, אני מרגיש שבנינו פה איזה תשתית יחסית יציבה כרגע לשלב הזה, שאפשר עכשיו על גביה להתחיל לבנות. לפחות אתה יודע מה אתה בכלל רוצה. טוב, מישהו רוצה להגיד עוד משהו? קומי רוני בלילה. עוד משהו. גלעד.
אני חוזר...
גילה, זה מפתיע אותך השבועיים האלה?
זה מפתיע?
כן. דיברנו קצת על זה בשנה שעברה טיפה. קצת דיברנו על זה בשנה שעברה.
על מה?
על כל הסוגיה הזאת, אני חושב שיצא לנו לדבר כמה פעמים, לא?
לא
היית בשיעור, אבל יצא לנו לדבר על השיעור. או על הצורך ללמוד ככה תורה. יצא לי קצת לדבר איתך על זה. כמדומני. ואז לא כך הבנת מה אני רוצה. לא הבנת. ועכשיו אתה מבין? עכשיו אתה מתחיל להבין. כן, מה אומר גלעד?
אני מודה למקור שבע.
בבקשה.
דיברנו על זה שאנחנו צריכים להסתכל, שהמהות זה להסתכל לתצפית הנכונה.
נקודת התצפית, כן.
אבל יש הרבה נקודות תצפית בעיה.
אוקיי. לא אמרתי לך תבוא לשיעור הזה.
סליחה?
לא אמרתי לגלעד, תבוא לשיעור הזה.
לא, לא, אני מתכוון, אם אני עכשיו רוצה להבין מה נקודת התצפית הנכונה, יש לנו נקודות תצפית.
שנייה. אני רוצה לעשות סדר. מה שגלעד אומר זאת אחת הקושיות הקשות ביותר. כלומר, הוא בעצם, אני מפשט, הוא אומר בעדינות, אני קצת יחריף את קושייתו. הוא אומר ככה, הוא אומר, יש הרבה השקפות ביהדות. יש חסידים, ליטאים, אשכנזים, ספרדים, דתיים לאומיים, בתוך כל אחת מהקבוצות, פלגי פלגים וכו'. הוא אומר, אם אני בא למכון מאיר, ילמדו אותי את זה. אם אני הולך לישיבת חב"ד, ילמדו אותי משהו אחר. אם אני אלך לישיבת פונוביץ', ילמדו אותי משהו אחר. אם אני אלך לתעזור לי, ברסלב, ילמדו אותי משהו אחר. אם אני אלך לישיבה דתית לאומית אחרת, תלמדו אותי משהו אחר. התבלבלתי לגמרי. אז הוא אומר לי, אז מי אומר שמה שאתה אומר זה נכון? א', אני לא אמרתי לך שזה נכון, אני מאמין שזה נכון. ב', עכשיו כלל מאוד חשוב רבותיי, ואני לא מדבר חס ושלום על עצמי או על השיעור הזה, אני מדבר עקרונית עכשיו. וזאת נקודה שהיא צריכה להיות מבוררת לגמרי. אם אני לומד תורה מרבנים מסוימים או בבית מדרש מסוים, אני, נקודת המוצא שלי לבית מדרש הזה ולרבנים האלה ולתורה שמלמדים אותי, זה שהתורה שמלמדים אותי זה המשך התורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, וישוע לזקנים, זקנים לנביאים, למדלג, לרמב״ם, רבי יהודה הלוי, לא בדיוק על הסדר, מהר"ל, הרב קוק, הרב ציודה, הרב ביגון, וכו'. אם אתה לא מאמין שמה שאמרתי עכשיו, ויכול להיות שאתה תגיד לי בצדק בשלב הזה, אני לא יכול להביע עמדה, אני עוד לא יודע. בסדר? אבל לפחות תנסה. אבל הוא צוער ציור שאתה נגיד לא היית מאמין שזה סדר ההופעה של השתלשלות התורה מסיני, אז אני עכשיו, מתוך אהבה ואמונה ואכפתיות אליך, הייתי מבקש ממך ודורש ממך וכופה עליך לצאת מהשיעור הזה. כי פה זה לא אוניברסיטה. פה זה לא סימפוזיון. פה זה לא אולי. פה חייב אדם להיות בטוח, כמובן, יכול להיות שזה תהליך שייבנה, וכנראה שזה ייבנה, שהתורה שאני לימדת, למשל, כאן במכון מאיר, היא המשך התורה מסיני. האם אמרנו שהתורה לימדת במקום אחר, היא לא המשך התורה מסיני? בחלק מהדברים יש מחלוקות, ולפעמים כבדות מאוד. בחלק מהדברים גם התורה הזאת השנייה נאמרה מסיני. וכל אדם למד, הרי במעמד הסיני המפרשים אומרים, כל אדם בישראל, מישראל למד במקום מסוים. אז היו בעצם, אומר הנציב בהקדמתו לפירושו לתורה, היו שני מעמדי הר סיני. היו יותר, אבל נגיד שניים לפחות. מעמד הר סיני כללי לכלל ישראל, ומעמד הר סיני פרטי לכל אדם באופן אישי בעם ישראל. וכל אדם בעם ישראל כמשל, עמד במקום הרוחני המדויק שלו, והתורה שהוא קיבל היא בדיוק מתאימה לו, והיא לא בדיוק התורה של החבר שלו. יש אותם עקרונות, אותם כללים. בסדר. אבל כל אחד באופן אישי. לכן, אף אחד לא יגיד לך כאן, אל תלך לחפש את התורה שלך מסיני במקום אחר. אתה רוצה? תבוא לך ברכה. בסדר גמור. אני רק אומר, שאם אדם יושב בשיעור, לא זוכר במכון מיר, בכל מקום, יושב בשיעור, והוא עכשיו לומד תורה, זה לא סתם למלות קלסרים, ולא סתם לסדר את המוח, או לסדר את הנפש, או לסדר את החיים. זה צריך לנבוע מהמקום שאני מאמין שהתורה הזאת היא המשך התורה מסיני. לי ברור שהתורה שאני למדתי מרבותיי זה המשך התורה מסיני, זה ברור לי כשמש בצהריים. ואני משתדל, צריך להיות הצינור, להעביר את זה הלאה. אם לא היה לי ברור, לא רוצה להגיד אין לי זכות ללמוד וללמד את זה, אבל אין לי זכות ללמוד וללמד את זה, מה זאת אומרת? יש לי ספקות. להגיד לך שהאדם יודע בוודאות, אנחנו לא אלוהים. אבל לפחות בכלים הניתנים לנו, אז ונראה בהמשך מהם הכלים, אז צריכה להיות כאן איזה בהירות, שאני מאמין שזה המשך התורה מסיני. אני מסכים עם הערה שאמרת, וגם אני חיזקתי אותה, שיכול שבשלב הזה, אתה לא יכול לענות תשובה לשאלה הזאת, וזה בסדר גמור. מקבל את זה. לכן, מה אומרים בבית מדרש אחר אנחנו מכבדים, אבל אותי ואותך כרגע זה לא אמור לעניין. כי אתה ואני בחרנו לשבת בשיעור הזה עכשיו. ולא לשבת בשיעור אחר. אתה רוצה ללכת לשיעור אחר, תבוא לך ברכה. בסדר גמור. שכנעתי אותך לבוא לשיעור הזה פעם.
לא, לא בטוח שלזה מה שהתכוונתי.
זה מה שאני התכוונתי, אבל. מה אתה התכוונת?
זה, אני פה כנראה, אני מאמין שאני צריך להיות, אבל אני רוצה להיות פה בעקב, כמו שאתה אומר, אם אני מאמין שזה הגיע מ...
אל תפחד להגיד, תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני ומסרה לרב קוק, ורב קוק מסר לתלמידי תלמידיו. אל תפחד להגיד את זה. תגיד את זה בקול רם, בקול גדול. לא לפחד להגיד את זה, כי זה נכון. לא ענייני כל בתי המדרש. אני אחראי על הפונקציה שלי. לא אחראי על כל בתי המדרש. אחרי גלעד היקר, אחרי שאנחנו פה נלמד. בצורה מסודרת ושיטתית, לאורך זמן, בערך, בואו נאמר ככה, קח נשימה ארוכה, באזור פסח שבועות, בואו יותר לכיוון שבועות, אני אשאל אותך את השאלה הזאת, אתה זוכר כמה היום י' ג' י' ב', אתה זוכר שבי' ב' באלול, אתה אמרת, אתה שאלת, הערת, צעקת, התעצבנת, כן, למשל, שמי אמר שמה שנאמר כאן, אולי נאמר בבתי מדרש אחרים, דברים אחרים, ואולי שם האמת. כשאנחנו נגיע לפסח שבועות, ואני אשאל אותך, אתה זוכר מה שאתה אמרת? עכשיו, אחרי שאתה עובר את המסע הזה כבר, ואתה עמוק בתוך המסע הזה, עכשיו הקושייה הזאת מטרידה אותך, ואז אתה תגיד את המשפט. אביב, מה המשפט?
אין
לך ספק בכלל, הוא פשוט היה פה שנה שעברה. שמעת? הוא אמר את זה בשלוף, אין ספק בכלל, אני לא תכננתי את זה איתו. מפתיע לך. אפיק, מה אתה אומר? מה? לא, במילים שלך תגיד. אל תעתיק. ואחרי זה ספק? אחרי זה ספק? אין ספק.
אז מה לא יהיה ספק? שכולם אותו דבר?
לא, שאלה הכללים והעקרונות, ומי שלפחות ברמת הכללים והעקרונות לא שייך למהלך הזה, אז אני אומר בזהירות, יש כאן בעיה. האם אנחנו בטוחים שכל האמת אצלנו? לא. אבל אם אלה העקרונות והכללים? כן. איך כל אחד ייקח את העקרונות והכללים האלה וימש אותם לפרטים? בחירה חופשית, יש הרבה בתי מדרש, כולם טובים, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים. בסדר. אבל העקרונות האלה, אלה העקרונות. שאנחנו נלמד את העיקרון, שאנחנו מגיעים אליו עוד מעט, שישראל קדמו לתורה, ונלמד אותו בבקיאות, ובעיקר נלמד אותו בעיון, אחרי שאנחנו נעיין בסוגיה הזאת, אחרי שאנחנו נלמד את המהר"ל, בערך, בעזרת השם, בנצח ישראל י' א', שמופיע בדף מספר 4, החל מפסקה מספר 6, ורק על המהר"ל הזה, כמה שיעורים השקענו שנה שעברה על המהר"ל הזה? כמה שיעורים? 8-10? רק על המהר"ל הזה נשקיע 8-10 שיעורים. אחרי שאנחנו נעבור את הבירור במהר"ל הזה, אני אשאל אותך כבר אז, לגבי הנקודה הזאת של ישראל ותורה, תגיד לך עכשיו ספק בזה? אי אפשר לחשוב אחרת, אי אפשר להגיד אחרת, זה כל כך ישר מה שכאן כתוב. לא רק יש לנו 20, 30, 200 אלף מקורות שאנחנו צודקים, אלא... זאת הסברה הישרה, אפשר להגיד אחרת, היא אפשר. זה כמו שאני אגיד שהמים השקופים האלה זה קפה שחור. זה לא קפה שחור. תוכיח. זאת אומרת, זה מים שקופים, אני רואה. מה זה תוכיח? אבל סבלנות, גלעד. גלעד?
כן.
סבלנות. שווה להמתין עד פסח שבועות, חד באב. שווה, שווה. עכשיו, מה זה להמתין? להמתין זה לא שאתם יושבים בפוסט, פתאום אנחנו נעבור פה תהליך. ברור. ואני אומר כולם צדיקים. אלעד, בבקשה. כן. אז מה אתה שואל? האם יש הבדל בין מוני המצוות ביחס ל-613 המצוות? זאת השאלה? לגבי ההבדל במניין?
הוא לקח את 613
המצוות, נניח, מספר החינוך, וכתב את דרך השם, כאילו? לא הבנתי, מה אתה אומר? האם סך ה-613 מצוות מקובלים על כל חכמי ישראל במהלך הדורות? שזאת המצווה ה-612 ולא זאת המצווה ה-612? זאת השאלה? יש מחלוקות נקודתיות ביחס למצוות מסוימות. יש. אז אתה אומר שאם אנחנו נלמד נכון, אז כל מצווה צריך להוציא ממנה את הכלל הרוחני, שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, ואם יהיו מחלוקות, אז צריך להבין למה ספר החינוך בחר את המצווה הזאת, לעומת הרמב״ם שבחר למשל את המצווה הזאת. למשל, לרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, יש הוספות לספר המצוות של הרמב״ם, מצוות עשה ולא תעשה, והוא קורא להוספות מצוות ששכח אותן הרב, מצוות שהרמב״ם שכח, וכנראה אם הרמב״ם שכח, אז הוא יודע למה הוא שכח, אבל אם הרמב״ן אומר שהוא שכח, אז גם הרמב״ן יודע למה הוא אומר שהרמב״ם שכח, ואז צריך ללמוד איזה מצוות הרמב״ם השמיט, ואיזה מצוות הרמב״ן הוסיף. בסדר, למשל, מה המצווה שעסקנו בה בריכות רבה? שהרמב״ם לא מנע בספר המצוות, אף על פי שהזכיר אותה במשנה תורה מרבה מקומות, מצוות יישוב ארץ ישראל. איך יכול להיות שהרמב״ם לא מנע את המצווה הזאת? אז מצוות עשה דלת לרמב״ן, נלמד בעריכות, מה גדר המצווה, חלקי המצווה, ונלמד גם איך אפשר להסביר למה הרמב״ם לא מנע אותה. האם באמת הרמב״ם לא רואה בזה מצווה? האם זאת מצווה כללית, ולכן בספר השורשים הוא אומר שמצוות כלליות הוא לא ימנה, כמו קדושים תהיו, כמו מצוות התשובה וכו'. כמו מה שהפלא יועץ כותב לגבי המידות, המידות הן לא מצוות כי זה אהב המצוות. זה אהב, אהב באלף בית, זה שורש המצוות. אז יש מצוות כלליות, זה אחד הפירושים על הרמב״ם. טוב, ביתה הכי שינה, בואו נשמור את זה לביתה כרגע. כן. זה מה שהוא אומר. תראה, שיעורי בית, מה שם כבודו? א', האם היית עד היום בכל השיעורים? לא, אז אני ממש מבקש, ואפילו קצת דורש, להשלים את כל השיעורים, אם אתה חושב להמשיך איתנו. ב', אני מציע לך, תפתח אחרי השיעור, הוספות לספר המצוות לרמב"ן, תספור פשוט סך כמה מצוות עשה ועוד לא תעשה, חולק הרמב"ן ביחס לרמב"ם. תגלה שלא הרבה. כלומר, רוב רובן של מצוות התורה עשה ולא תעשה, יש הסכמה בין כל גדולי חכמי ישראל. המחלוקות הן נקודתיות. עכשיו צריך להבין למה יש מחלוקת גם בנקודתיות הזאת. בסדר? אתה יכול לשאול את זה על הגמרא במכות. בא דוד העמיד על 11, בא ישעיהו העמיד על 6. מה המחלוקת בין דוד לישעיהו? מה, ישעיהו מוותר על 5 שדוד המלך הוסיף? אלא כנראה השישה האלה של ישעיהו כוללים את 5 הנוספים שדוד יותר פרט אותם. בסדר? סוגיה. מישהו רצה להגיד משהו? כן, שם רק?
אסף.
אסף, כן.
אז עדיין לא ברור למי מתחילת שיעורים, אז הוא יחד בין האמונה לחיים, זה עוד יותר בא לי
בליטוב המשפט הזה, נפלא, מצוין. אומר אסף, יש לי בעיה עדיין במושג אמונה, יש לי בעיה עדיין במושג חיים, והבעיה הכי קשה שלי זה הקשר בין המילה אמונה לחיים. נפלא. מה שאמרת זה בדיוק. השלב הבא של השיעור הזה, שהוא פסקה 3 בדף 2. שעוד בזמננו תם, אז זה כנראה יהיה ביום ראשון. אם כן, בואו נסכם בשאלה של אסף. היסוד של הכל זה אמונה, אבל חבקוק אומר צדיק וצדיק באמונתו יחיה. מה זאת אמונה? אנחנו מתחילים להגדיר ביום ראשון את המושג אמונה. כלומר, אני תמיד מתלבט ואני תמיד גם אומר את ההתלבטות שלי. אנחנו כרגע סיכמנו בדף מספר 1, לפני שהתחלנו היום קצת את 2, סיכמנו שהמרכז של הכל זה ישראל. נכון? עכשיו, הייתם מצפים ממני ובצדק, שמעכשיו אנחנו נוכיח שהתמצית של הכל והכלל האיכותי של הכל הוא ישראל. ואז נתחיל לברר את סוגיית ישראל, ישראל מול תורה ואחרי זה ישראל. אבל מצד שני, אומר אסף בצדק, הרי אנחנו פה רוצים עדיין להגדיר את המושג אמונה. מפגש בין אומן לאומנות. את צריך עכשיו להגדיר את המושג אמונה. אז אני כל פעם בשנה מתלבט בדיוק איך אני ממשיך אחרי מקור 2 בדף 2. אז אתה עכשיו קידמת אותי, עזרת לי לפתור את הספק. אני ממשיך לפי החוברת. דף מקור 3 ו-4, ואחרי זה דף 5 ו-6, ואחרי זה דף 3. שם אנחנו עוסקים בסוגיית המושג אמונה, ובפרט אמונתו יחיה, או באמונתו יחיה. ומדף 4 מתחילים סוגיית ישראל ותורה, ואחר כך ישראל. ישראל ותורה, ואחרי זה ישראל. מה זה ישראל? אז אנחנו ביום ראשון נתחיל לבר את הסוגיה הזאת. רבותיי, אנחנו הולכים מובנה מסודר, אתם רואים. גם כשאני מתלבט במבנה, אני אומר לכם את זה. בסדר? יותר טוב היום מלפני יומיים, 3, 4, 5, 6, שבוע, שבועיים. יותר טוב, בעזרת השם. שבת שלום.